ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של התלמוד. בשבוע שעבר אנחנו נמצאים במסכת יומא. בשבוע שעבר בדיוק סיימנו בעבירה מטמטמת ליבו של אדם. הגענו לקטע הזה. הגמרא אומרת במסכת יומא שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, אל תקרא ונטמאתם אלא ונטמתם. זאת אומרת שזה הופך את האדם להיות מטומטם. מה זה נקרא מטומטם? לא שהוא עכשיו מטומטם, הוא יודע מתמטיקה עכשיו הוא שכח, או יודע מחשבים אז עכשיו הוא שכח, או שהוא רופא אז הוא שכח, אלא הכוונה מטומטם מבחינה רוחנית, לא יודע להבדיל בין טוב לרע, לא יודע מה זה מצווה, מה זה עבירה, מה זה מצווה גדולה, מה זה מצווה קטנה, מה זה עבירה גדולה, מה זה עבירה קטנה, משקיע את כל החיים שלו בדברים שהם פחות חשובים, כן? הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, אמר בן עזאי, בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. הכוונה, כל אדם ואדם, מה שהקדוש ברוך הוא קצב לו בעולמו, אף אחד לא יכול לקחת ממנו. גם אם מישהו כבר גנב ממך ולקח לך וכולי, ונראה שכאילו גרם לך הפסד, ההפסד הגיע לך איתו או בלעדיו. רק מה? זימנו לאותו אחד שבחר לעשות עבירה שעל ידיו יעשה דבר של פורענות, דבר שלילי, שזה לא כבוד גדול אלא להפך, משתמשים בחייו, מי שחייב בדין, מי שרשע, משתמשים בו לעשות פורענות לאחרים, אבל מי שצדיק משתמשים בו לדבר מצווה, כן? ככה הכלל, גם במצוות, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה, והתקדשתם והייתם קדושים. והתקדישתם, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות קדושים. מה זאת אומרת להיות קדושים? אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמעלה, מקדשים אותו מלמעלה. אדם שמתקדש מלמטה, אז באופן טבעי הקדוש ברוך הוא מנהיג איתו מידה כנגד מידה, ומקדשים אותו מלמעלה, וככה, איך אומרים, זה כמו כדור שלג, הוא מתקדש מלמטה ועוזרים לו מלמעלה, שוב מתקדש מלמטה ועוזרים לו מלמעלה, וככה הוא כמעיין המתגבר. ברגע שאדם מתחיל ליפול, מתחיל לתמת עצמו, אז גם כן אותו דבר, מידה כנגד מידה, הוא מפסיד גם מלמעלה, כן? אז הגמרא ממשיכה, אמר רבי אלעזר, כל המשכח דבר אחד מתלמודו גורם גלות לבניו. אדם שלומד ומזלזל, לא חוזר על החומר, לא משנן, לא חוזר על החומר. אז אדם כזה, בגלל שהוא מתרשל בלימודו, כן? אדם כזה שמתרשל בלימודו, אז גורם שבניו יורדים לגלות, עוזבים את ארץ הקודש, וכל אחד גר בארץ אחרת, ורחוק, ולא לשכוח שבימיהם לא היה טלפונים. היום יש כל מיני מכשירים, אפשר לדבר, לראות את האדם על המסך, אפשר להרגיש כאילו כמו בבית, אבל אז מי שירד לגלות גמרנו, לא ראית אותו 40 שנה, 50 שנה, אם אי פעם ראית אותו פעם בחיים, הוא בא פעם לביקור אחרי 20 שנה, הכל היה בעוניות, הכל היה מסורבל, אז ירידה לגלות הרגישו את העונש של זה, זה לא כמו היום, אתה יורד, נוסע לארצות הברית, אירופה, אתה בקשר עם ההורים יום יום, יכול לדבר איתם על המסך, הם באים, אתה בא, עולים על מטוס, כמה שעות, נפגשים, חוזרים, עולם היה אחר. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, אין צדיק, כן? אמר רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק מותו. בדרך כלל, תמיד הקדוש ברוך הוא דואג שאם כבר יורד איזה צדיק שבזכותו העולם מתקיים, שעם ישראל יש לו ברכה בזכות אותו צדיק, אז אם אין מישהו שכרגע יחליף אותו, עוד לא הגיע לרמתו, הקדוש ברוך הוא מושך את הזמן של אותו צדיק כדי שיבוא מישהו ויחליף אותו. כל זה נוגע לכל השנים עד היום, אבל אנחנו עכשיו בעקבתא דמשיחא, שזה זמן דור של משיח, אז להפך, הגמרא אומרת, אחד הסימנים לפני ביאת משיח, אין בן דוד בא, אלא בדור שיחלו ממנו כל החכמים, זאת אומרת, לאט לאט כל גדולי הדור נעלמים. הנה היום אנחנו מדברים ביום פטירתו של הרב שיינברג, ראש ישיבת תורה אור ממטרסדוף מירושלים, בן 101, וגדול זקני הישיבות, הרב אלישיב במצב קשה, המשגיח של לייקווד גם כן במצב קשה מאוד, וכל אלה שעדיין עוד איכשהו בסדר מבחינת בריאות, כולם כבר מעל גיל 90 ומשהו. זאת אומרת, הדור הזה כבר הולך לקראת מצב שגדולי הדור של הדור הקודם הולכים ועוברים אחד אחרי השני לגן עדן. שאלה, מה יקרה עם העם? ברגע שהכמה שנותרו גם כן יעלו לישיבה של מעלה, מה כבר נשאר? הדור החדש של החכמים, אם מנסים להשוות אותם לגדול הזה של הנפילים, של כל הגדולים האלה, אין בכלל מה להשוות, זה נשמע כמו בדיחה עצובה, כאילו, נכון, גדולי תורה, חכמים, צדיקים, כבודם במקומה מונח, אבל אף אחד מהחכמים של הדור החדש לא מתיימר אפילו להיות רבע מהרב אלישיב, או הרב עובדיה, או כל שאר הגדולים, הרב קנייבסקי וכו'. אין עוד כאלה חכמים בדור. כל הדור החדש כבר גדל בעולם של פריצות, עולם של תינוף, עולם של אלקטרוניקה, עולם של ספורט, עולם של כל מיני שקר, פוליטיקה וכסף וכבוד. הדברים האלה לא היה קיימים אצל הגדולי תורה האלה. רואים את הענבה שלהם. היום הכניסו סרטון שהרב עובדיה יוסף בא לרב שיינברג וביקש ממנו ברכה. הוא סבל אז מכאבי גב, היה קשה לו ללמוד תורה. הרב עובדיה היה בוכה ומנשק לו את היד, והרב שיינברג היה בוכה ואומר לו, אל תבכה. גדולי הדור, גדול עולם, כל התורה מונחת לו על כף ידו, וענווה, וכל מה שעניין אותם, זה רק הצער שקשה לו ללמוד תורה. לא אכפת לו על הגב, שעכשיו, מה אדם צריך גב? מה אדם צריך גב? ללכת, לעבוד, להתכופף, לקום. אז זה מה שאדם דואג. אם אין לו גב, אז הוא כמו חצי נכה. אבל כל מה שהוא אמר לו, קשה לי ללמוד. הוא היה בוכה והיה אומר לו, אל תבכה. ורואים מה זה גדולי עולם. בקיצור, הדור החדש, לצערנו, לא הצליח להגיע לרמה של הדור הקודם. אבל עד היום, תמיד הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה איזה גדול, שהוא צדיק, שמחזיק את הדור בצדיקות שלו. ושנאמר, וזרח השמש ובא השמש. עד שלא כבתה שמשו של עלי, עד שהגיע זמנו של עלי לעבור מן העולם, זרחה שמשו של שמואל הרמתי, שמואל הנביא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים. העולם הזה, שזה נקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר, לא קל להיות בו צדיק. מבינים? היום על אחת כמה וכמה עם כל הניסיונות והפיתויים שיש בחוץ, ברחובות, באינטרנט וכו'. אבל אפילו אז בימיהם, שהעולם היה הרבה יותר נקי וצנוע, לא היה פשוט להיות צדיק. תמיד היה יצר הרע, תאוות אוכל, תאוות ממון, תאוות נשים, כל הדברים האלה תמיד היו קיימים. תאוות של עבודה זרה, כל מיני כאלה עניינים. אז הקדוש ברוך הוא ראה שאין הרבה צדיקים שעומדים במשימה, עמד ופזרן בכל הדורות. הקדוש ברוך הוא פיזר את כל הנשמות הגבוהות האלה, בצורה כזאת שבכל דור ודור יהיו כמה צדיקים שמחזיקים את הדור. עמד ושתלן בכל דור ודור, שתל אותם בכל דור ודור. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד עולם מתקיים. גם אם יישאר רק צדיק אחד בעולם, כמו שהיה בדורו של אברהם אבינו, אז העולם מתקיים רק עבור אותו צדיק, שנאמר במשלי יהוד, מה כתוב? וצדיק יסוד עולם. מכאן בא המושג הזה של צדיק יסוד עולם, שהוא היסוד, הבסיס של העולם. כל העולם עומד על ראשו, על כתפיו של אותו צדיק. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב ואינו חוטא. נאמר שאדם צריך לחיות 80 שנה. ועכשיו הוא הגיע כבר, עבר את רוב שנותיו, והיה צדיק כל החיים שלו. יש לו חזקה חזקה שהוא צדיק. עכשיו שהוא כבר עבר את רוב שנותיו, אז אדם כזה, סיכויים שיחטא הם קטנים מאוד. כיוון שרוב רובו של חייו הוא כבר היה צדיק, יש לו יותר סייעתא דשמיא להישאר צדיק. אף על פי כן, תמיד יש יוצא מן הכלל כמובן. כן, שנאמר, רגלי חסידיו ישמור. הגמרא אומרת, אמרי, כיוון שבא לאדם דבר עבירה לידו, פעם ראשונה ושנייה ולא חטא, שוב אינו חוטא. אם אדם עמד בניסיון, היה לו ניסיון קשה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית כבר יש לו עזרה משמיים. למה? זה כבר חזקה. הוכחת שעמדת בניסיון, עכשיו מסיים לך יותר משמיים. הגמרא ממשיכה, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, אנחנו עדיין במסכת יומא, היה גורל עולה בימין, שמעון הצדיק היה בית מקדש שני. בית מקדש שני, אמרתי בשבוע שעבר, היו ארבעה רציניים, כהנים רציניים, ששימשו כל אחד הרבה שנים, 40 שנה, 80 שנה, זה יוחנן כהן גדול, ישמעאל בן פאבי, 11 שנה, זאת אומרת, הכל ביחד, כמעט 130, 140 שנה, ארבע כהנים. וכל השאר ה-300, 279 שנים הנותרים, 300 כהנים. זאת אומרת, אף כהן לא גמר את השנה שלו אפילו. כל אחד שנכנס יום הכיפורים לקודש הקודשים, היה נופל ומת. עד כדי כך הרמה ירדה מבחינת בית מקדש שני, לעומת בית מקדש ראשון. אז הגמרא אומרת, בימיו של שמעון הצדיק, תמיד היה גורל עולה בימין. כל העם היה ניצל בזכותו. אחרי שהוא נפטר, לפעמים עולה בימין, שזה טוב, לפעמים עולה בשמאל, שזה רע. לשון של זהורית היה מין חוט כזה, מלבין. מלבין זה סימן טוב, זה סימן שהחטאים הלבינו. אחרי פטירתו, לפעמים מלבין, לפעמים אינו מלבין. נר המערבי תמיד דולק. כל הנרות שמים בהם אותו כמות של שמן, אבל הנר המערבי נשאר עד למחרת בערב. כל שאר הנרות קווים אחרי כמה שעות. זה נס גלוי. אותה כל יום נס חנוכה. כל יום נס חנוכה בבית המקדש. אחרי פטירתו, לפעמים דולק, לפעמים קווה. הכל, איך אומרים, בהשגחה עליונה. אבל אין את הנס הזה שזה כל יום, 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 מחזיק מעמד. כל יום אותו נס. הייתה יש המערכה מתגברת, ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה. היה ברכה באש. להביא עצים כל יום, לחטוב עצים, להביא אותם, לזרוק אותם לאש, זה עבודת פרך. בזמנו היה ברכה, העצים היו מחזיקים הרבה יותר שעות זמן. אחרי שנפטר, אז בזמנו היו מביאים רק שני גזירי עצים, שזה מצווה בפני עצמה לעשות, כן? כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך, תשש כוחה של מערכה, האש, הכוח שלה ירד, לפעמים מתגברת, לפעמים אינה מתגברת. ולא היו כהנים נמנעים מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. כל יום היו צריכים ללכת להביא עצים. גמרנו, אין יותר שמעון הצדיק. תראו כמה זכויות בן אדם אחד הביא לעולם. בזכותו כמה החיים של אלה שסובבים אותו, כמה החיים שלהם היו יותר קלים בזכותו, כן? ובזמנו נשתלחה ברכה בעומר, היום מביאים קורבן העומר, היה בזה ברכה, ובשתי הלחם, ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית, היו נותנים לכל כהן כזית, מחלקים את זה. יש אוכל וסוויה, יש כאלה היו אוכלים וסוויים, ויש סוויה ומותיר, ויש כאלה מכזית, מה זה כזית? זה 28 גרם, זה שתי נגיסות, גמרת את הכזית. יש כאלה עוד היו אוכלים את ה-28 גרם האלה, ועוד צבעים ומשאירים, לא יכולים לגמור את זה, מרוב שהיה בזה ברכה. אבל אחרי פטירתו, לפעמים ככה, לפעמים ככה וכו', כן? אז זאת אומרת, רואים מה זה זכות של אדם גדול, כן? מה זה צדיק? צדיק יסוד עולם. תנו רבנן, אותה שנה שבה מת שמעון הצדיק, אמר להם, בשנה זו הוא מת. הוא אמר, הוא דיבר בלשון סגי נאור, הוא לא רצה להגיד אני מת, אז הוא אמר הוא מת, כמו שאומרים אויבי ישראל, כן? אבל לפעמים רוצים לדבר על ישראל, אז אומרים על אויבי ישראל, כן? זה נקרא לשון סגי נאור. כן, מה זה סגי נאור? זה אחד עיוור. ראה זה עיוור, שהוא הפוך מכל אדם, כן? אז לכן גם הלשון היא הפוכה. זה מה שנקרא ביטוי. אז הוא אמר, בקיצור זהו, הגיע זמני לעבור לעולם הבא. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים, שהוא היה נכנס לקודש הקודשים, אז פעם בשנה זה היה כמה דקות הכי קריטיות של כל השנה. כולם היו במתח, יצא, לא יצא. היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים. נכנס עימי ויוצא עימי. והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים. נכנס עימי ולא יצא עימי. אז אני יודע שהגיע זמני. אחר הרגל חלה שבעת ימים ומת. השם השאיר אותו לחג סוכות. גמר את חג הסוכות. עוד כמה ימים חלה ואחרי כמה ימים נפטר מן העולם. זאת אומרת, תראו איזה זכות היה לה לשמעון הצדיק. גם 40 שנה הוא החזיק מעמד, כל שנה נכנס קודש הקודשים במחשבה תאורה, בשיא הצדיקות. גם כן כבר יראו לו משמיים, תתכונן, זמנך מגיע. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת יומא, תנו רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית. הייתה אישה צדיקה מאוד מאוד צנועה, קראו לה קמחית. וכולם שימשו בכהונה גדולה. כל אחד מהבנים של השבעה בנים, זה לא היה כזה דבר בהיסטוריה, שאישה יהיה לה כאלה בנים צדיקים אחד אחד. כל אחד מהם נהיה האיש הכי חשוב בעולם. איפה קרה כזה דבר? מה הסיכויים שיקרה כזה דבר? כל אחד מהם היה כהן גדול. שאלו אותה, אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? מה הסוד שלך? אף אחד לא זכה בהיסטוריה לכזה דבר. אמרה להם, מימיי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. מימיי, אף פעם לא נתתי אפילו שהקירות של הבית שלי ראו את שער ראשי. תמיד היה מכוסה, תמיד דאגתי שלא ייצאו שערות. זאת אומרת, היא הייתה צנועה. יש איזה אחד שרצה לטעון שזה אחד הסיבות שהחסידות, החסידים, הנשים שלהם מגלחות את ראשם. הוא שמע אותי אומר באחד הדרשות שאני לא מבין את המנהג הזה, מאיפה התחיל המנהג הזה, כי הרי בתורה כתוב במפורש שאישה צריך שיהיה לה שיער. גם בזוהר כתוב, וגם יש הרבה פוסקים, הרבה גדולי עולם שכתבו מפורש, למשל האחד שנקרא הים של שלמה, הוא היה בדור של הארי לפני 450 שנה, הוא כתב שאישה שמגלחת את ראשה עוברת בבל תשקצו, ממש איסור מהתורה, והזוהר אומר שאישה חייבת להיות יפה לבעלה, והיופי של אישה כולם מבינים זה שערה, כן? זה חלק מהיופי. אז מאיפה התחיל המנהג הזה? הרי בתורה כתוב שבעל שחשד באשתו שהיא בגדה בו, לוקח אותה לכהן בבית המקדש, ונותנים לה לשתות מים עם שם המפורש, עם הדיו שנמחק בתוך המים, ואם היא זנתה, אז הרחם שלה מתפוצצת, ואם לא, אז היא מקבלת ברכה מהכהן, שכל בניה היו צדיקים. אז כתוב שאחד הדברים שהכהן היה עושה, כתוב, ופרה את שיער ראשה. מהתורה מובן שלכל אישה יש שיער. אז מאיפה פתאום בא מנהג שעכשיו אישה החליטה לגלח את הראש שלה? התשובה היא, א', בזמנם לא היה את הפאות של היום. אז היום הפאות של היום זה במקום שיער, אז לא כל כך מרגישים את זה, כן? אבל מאיפה בא המקור של זה? אז אחד רצה לטעון שזה המקור. שהמקור הזה של קמחית, שקמחית אמרה שמעולם לא ראו קירות ביתה את שיער ראשה. איך ייתכן כזה דבר? הרי כל אישה היא צריכה לרחוץ את עצמה, להתקלח פעם בחיים היא צריכה, אז במובן שהיא מתקלחת, אז קירות ביתה רואים את ראשה, אז הביטוי הזה הוא לא נכון. אז חייב שלא היה לה שערות, שהיא גילחה את ראשה, כדי ששער, שאף אחד לא יראה את שער ראשה, מכאן הם רצו לדייק. יש כאלה שטוענים שהסיבה לזה נרוצה בפוגרומים שהיו ברוסיה ובפולין, שהיו באים הקוזאקים והרוצחים, הגויים, כדי לאנוס את בנות ישראל, אז מה הם עשו? גילחו את שער ראשם, כיסו את הראש, וכשהוא היה בא להתקיף, היא הייתה מורידה את הכיסוי, ואז הוא היה פוחד, רואה אישה קרחת, והיו בורחים, וככה היו ניצלות מלטמא אותם, כן? ברור שהמנהג הזה לא סתם התחיל במקרה, זה מנהג שמישהו הגה אותו, רק קצת קשה להבין אותו, כי במפורש הוא נגד מה שכתוב בתורה ובזוהר. בכל אופן, רבי חנינה בן דוסה, הווה כאזיל באורחה, היה הולך בדרך, רבי חנינה בן דוסה זה אחד מגדולי התנאים שהיה צדיק ענק והיה עני מרוד ממש עד פת לחם והיה הולך בדרך שד עמית רעלה התחיל לרדת עליו גשם לא היה מטריות בימיהם כן? לא היה שכחות אתה עכשיו באמצע בדרך מדברית ביער יורד עליך גשם אין בדיוק איזה חנות להיכנס לנוח עד שיפסיק הגשם כן? יורד עליו גשם ומתחיל להתרטב, אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת וחנינה בצער, כולם נהנים בבתים שלהם ואני עכשיו סובל, פסק הגשם, פסק מיטרה, מיד הפסיק, כי אתה לבטה הגיע לביתו, אמר ריבון העולמים, כל העולם בצער וחנינה בנחת, מיד התחיל הגשם, זאת אומרת היה לו כאלה יחסים עם הקדוש ברוך הוא, שמה שהיה יוצא לו מהפה, השם היה עושה בעבורו ניסים גלויים, ממש במקום. איך הגיע לזה? יש כמה סיפורים בגמרא שמסבירים מי הוא היה. היה לו אמונה אדירה בקדוש ברוך הוא, 100% ביטחון. דבר שאין אותו בדורנו, 100% ביטחון. הוא בטח בהשם, הוא אמר לבת שלו, לא היה להם כסף לשמן, לנרות, שבת. אמרה, מה נעשה? איך נדליק שבת? יש לנו חומץ, אבל אין לנו שמן. אמר לזה שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. שם החומץ ונדלק. עד כדי כך הם היו מלומדים בניסים. פעם אחת נכנסה איזו שכנה בדקה, השכנה הייתה אוהבת להקנית אותה, שהאישה לא הופה חלות ואין לה מה לאכול. אז היא באה, אז היא אמרה לה, איפה החלות שלך? אמרה בתנור. באה לבדוק את התנור, פתאום נעשה נסח, התנור היה מלא בלחמים, בחלות. זאת אומרת, היה להם ניסים גלויים, ממש ניסים גלויים. וכל זאת, אז רואים שהוא הגיע לביתו, הוא הצטער שהוא הפסיק את הגשם, יש חקלאים, יש כל מיני כאלה שצריכים גשם. אז מיד הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, והגשם חזר מיד לעולם, כן? הגמרא ממשיכה, דרך אגב, אחד התפילות שהכהן גדול מתפלל בקודש הקודשים, שלא ייכנסו לפניך, לפני הקדוש ברוך הוא, תפילת עוברי דרכים. למה? כל אחד שבדרך יורד עליו מבול, אז הוא מצטער, אז הוא מתפלל לבורא עולם בדמעות, תעצור, תציל אותי, תפסיק את הגשם. אז אלפים שברחובות מתפללים, מפסיק הגשם, החיטה לא גודלת טוב, הענבים, הכל מה שצריך, יש רעב בארץ, יש בצורת, לכן צריכים גשם, במיוחד ארץ הקודש, הגשם שם תלוי בשכר ועונש, לפי המעשים, זה לא טבע, זה מעל הטבע. כן, אז ממילא הכהן היה מתפלל, אפילו שהלב שלך נשבר בקרבך לראות את בניך מתרדבים וסובלים בדרך, אל תענה לתפילתם, כי תפילתם מביאה חורבן לארץ. וזה אחד התפילות שהכהן היה מבקש, כן? אני חושב למיטב ידיעתי שזו הפעם היחידה והאחרונה שאי פעם התפללו על תפילה שלא תתקבל, תפילה של מישהו. כי בדרך, פעם אחת משה רבנו עם דתן ואבירם, באו דתן ואבירם והביאו קורח ועדתו וכולם, אז משה אמר, נראה למחר בקולו של מי השם ישמע, בקולי או בקולכם, זה 250 נגד אחד. וכל הלילה משה היה דואג ובוכה ומתפלל להשם שלא יקבל את תפילתם. אבל איך משה דאג? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא הנביא, וכל מה שמשה עשה, עשה בעצת השם. בהוראות מפורשות, מינה את אחיו לכהן, השם אמר לו. כל שאר המינויים שהוא נתן, זה הכל על פי דבר השם. אז מה אתה דואג? אתה יד ימינו של הרמטכ"ל, אז אתה דואג? הרמטכ"ל אמר לך, תעשה ככה, תעשה גם, מה אתה דואג? אלא הרמטכ"ל עוד יכול לתקוע לי סכין בגב. הקדוש ברוך הוא, אני 1,000,000% סומך עליו, אז מה יש לי לדאוג? אז ממה פחד משה? ממה פחד משה? שהתפילה שלהם תתקבל למרות שהם רשעים גמורים. שרואים מכאן שאם עומדים הרבה רשעים ומתפללים שהמזימה הרעה שלהם תצליח, ואפילו יש נגדם צדיק שהוא צודק בעצת השם, אבל הם רבים נגד יחיד וכולם מתפללים כדי לכבוד שלהם, כל לא משנה, אבל מתפללים מכל הלב, יש סיכוי שהשם ישמע לתפילתם. זה הכוח של תפילה, אפילו של רשעים. לכן משה היה דואג, כי אם לא תפילה אז מה יש לו לדאוג? הכל גמור כבר. פחד שהתפילה תהפוך את הקערה על פיה. הגמרא ממשיכה, יום שביקשו קוטיים, קוטיים זה גויים שהיו בארץ, את בית אלוהינו, רצו להחריב את בית המקדש. אלכסנדר מוקדון היה הקיסר של יוון, והוא הגיע עכשיו לירושלים, והם באו לבקש ממנו רשות להחריב את בית המקדש. נתן להם רשות, שכנעו אותו. באו והודיעו לשמעון הצדיק, אמרו לו, עומדים להחריב את בית המקדש, המלך אישר. מה עשה שמעון הצדיק? לבש בגדי כהונה, לבש בגדים של הכהן גדול, משהו מתלבש ביום הכיפורים, ונתעטף בבגדי כהונה. הוא מיקירי ירושלים עמו, אסף את כל החכמים, כל האנשים החשובים, לקחו איתם לפידים של אש בידיהם, והיו מהלכים כל הלילה כולו. הללו מהלכים מצד זה, והללו מהלכים מצד זה. הלכו לכל הכיוונים, כי לא ידעו מאיפה הוא יבוא. לא יודעים, כן? אין רדאר לדעת מאיפה האויב מגיע. אז התפזרו בשטח. עד שעלה עמוד השחר, שנהיה אור, אמר להם, מי הללו? פתאום ראה אנשים ככה לטופים כולם, וראו שכולם הולכים עם לפידים, אז הוא שאל, מי אלה האנשים האלה? אז אמרו לו, אלה היהודים שמרדו בך. כן, כיוון שהגיע לאנטיפרס, אנטיפרס, זרחה חמה, הגיע לאיזה מקום מסוים, זרחה בדיוק השמש, ופגעו זה בזה, הכוונה נפגשו פנים בפנים. כיוון שראה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לו, ירד אלכסנדר מוקדון, ירד מהמרכבה שלו והשתחווה לשמעון הצדיק. כי אמרו לו, מלך כמוך של כל העולם, משתחווה ליהודי הזה, האלה הקוטים הסכסכנים מנסים לחמם אותו נגד היהודים. אמר להם, דמות דיוקנו של זה היא מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כל פעם לפני שאני יוצא למלחמה אני רואה מין מראה כזאת של אדם כזה, עד היום לא ידעתי מי זה, זה הבן אדם שאני רואה תמיד לפני שאני מנצח במלחמה, ועכשיו זכיתי לראות אותו במציאות פנים בפנים ואני לא אשתחווה לו. כן, אז אמר להם, למה באתם? שאל את היהודים, למה באתם? אמרו לו היהודים, בית זה שאנו מתפללים עליך ועל מלכותך שלא תחרב, אנחנו כל יום בבית המקדש מתפללים על אומות העולם, בסוכות אנחנו מקריבים 70 פרים אחד כנגד כל אומה, אנחנו מתפללים שיש שלום בעולם, כן, שיש סבא, תן שלום במלכות, ועכשיו אתם, זה הטובה שאתם רוצים לגמול לנו, להחריב לנו את בית המקדש שלנו, שאנחנו מתפללים בשבילכם שם? אל תיתן לקוטים האלה להטרות אותך ולהחריב. האם תיתן להם רשות? איך נתת להם רשות? אמר להם, מי אלו הקוטים האלה בכלל? אמר להם, הרי הם מסורים בידכם. החליף את דעתו פתאום. אמר, הנה, ליהודים, קחו אותם, תעשו איתם מה שאתם רוצים. מיד נקבום בעקביהם ותלאום, הלכו, הרגו את כולם, ותלו אותם, קשרו אותם בזנבות של הסוסים, והיו גוררים אותם על קוצים ועל ברקנים, לפני שהרגו אותם, קודם כל קשרו אותם, והיו מושכים אותם על הקוצים ועל הרצפה ועל האבנים, שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרעו, כן? זרעו את ההר הזה שאיפה שהם היו הקוטים האלה, כמו שהם רצו לעשות לבית המקדש, ואותו יום עשו יום טוב. זה נהיה יום של שמחה ומשתה, כן? כמעט כמו מה שאנחנו בימינו פורים, כן? מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת, יש כזה דבר, אדם שהוא מוגדר לתלמיד חכם. מה זה נחשב תלמיד חכם? כל שאלה ששואלים אותו בכל מקום בתורה, ש"ס, פוסקים, תנ"ך וכו', הוא מונח. יודע לתת תשובה מיד, בלי לחפש 3 שעות. שאלת, עונה תשובה, כן? אף על פי כן לא מומלץ לאף תלמיד חכם להיות פזיז ולשלוף ישר תשובות, תמיד טוב בשיקול דעת ובדיקה חוזרת, כי לטעות זה לא פשוט, כן? זה יכול להחתיא המון אנשים, זה עובר מפה לאוזן, וזה סילוף של התורה, אמנם בשוגג, אבל צריכים להיות מאוד זהירים. ויש שגגות שעולות כזדון, אדם רשלן, אז השגגה יכולה להיות לו כזדון, כן? אז הגמרא אומרת, תלמיד חכם, בני העיר שלו מצווים, אין להם ברירה, זה חוק, לעשות לו מלאכה, לשרת אותו. אמר רבא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. אחד התנאים בתלמיד חכם, זה לא רק לדעת תורה ולהיות אדם גדול שיודע וכו', ונותן דרשות יפות. אדם חכם זה אדם שתוכו כברו, ורו זה חוצה, תוך זה בפנים, בר זה בחוץ, כמו שאומרים בר מינן, זה לא עלינו, חוץ מאיתנו, כן? תוכו כברו, כמו ורו, שהפנים שלו והחוץ שלו הם שווים. מה הפירוש? לא אחד בפה, אחד בלב. יש כאלה מאוד נחמדים בחוץ, לשפתיים, מן השפה אל החוץ. אבל בתוך הלב, שנאה, קנאה, פוליטיקה, תחרות, תאוות, כעס, נקימה, כל מיני עניינים, כן? אבל פה מדובר שהפנים והחוץ שווים, תוכו כברו. אז אחד שלא תוכו כברו, איך אפשר לקרוא לו תלמיד חכם? עוד לא תיקן את המידות שלו, כן? כן, אז הגמרא אומרת, אביי ואיתמר רבא ברולה, יש שתי דעות מי אמר את זה, או אביי או רבא ברולה. אמר, לא רק שהוא לא תלמיד חכם, הוא נקרא תועבה. תועבה זה כמו צועה בשירותים. אחד הדברים היחידים שמשתמשים במילה תועבה עליהם זה צועה. שאסור לאדם במקום של תועבה, מקום שהוא רואה צועה או ריח רע וכו', אז אחד שמתפלל במקום כזה, תפילתו תועבה. גם על גאפתנים נאמר תועבה. גם על עבירות מין, על פריצות, נאמר תועבה, כן? אבל יש משפחה קטנה מאוד של דברים חמורים, שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותם כתועבה. או הקדוש ברוך הוא או חזל, כן? אז זה אחד המקומות שאחד שהוא תלמיד חכם אבל אין תוכו כברו נקרא תועבה. הגמרא ממשיכה, אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. יש כאלה יודעים לדבר טוב, יודעים תורה, יודעים הרבה, אבל כשמסתכלים איך הם מתנהגים, אין להם יראת שמיים. אין להם יראת שמיים, מעליבים אנשים, לא ישרים בממון, לוקחים כסף לא מחזירים, קונים בחנות חייבים חודשים, קונים מזוזות, משלמים חלק ואת החלק השני אף פעם שוכחים להחזיר. זה נקרא, אין לו יראת שמיים. באדם שיש לו יראת שמיים, אף פעם לא שוכח דולר שהוא חייב. הוא יודע כמה זה חמור, אז הוא אף פעם לא ישכח, הוא ישים לעצמו כל מיני מזכירים למיניהם. אומר לאשתו, אומר לבן שלו, שם פתקה, כותב ביומן, מי שאין לו יראת שמיים, אחרי דקה הוא שוכח. אני אזכור, אני אזכור. אחרי 10 דקות הוא לא זוכר כמה הוא חייב כבר. זה גם לא מעניין אותו. אז כל מיני עניינים, רואים, בשמירת שבת רואים מי יש לו יראת שמיים. אבל בעיקר בענייני אמונה. יש הרבה שהם כלפי חוץ נראים כל אחד רבי שמעון בר יוחאי, כן? אבל שפוגעים להם קצת בכבוד או באיזה משהו, מיד הם נהיים עריות, נמרים, שודדים וליסטים. אז איזה מין ירא שמיים זה? זה לא יראת שמיים, זה הכל בלוף, כן? שלא לדבר על היום שיש כל מיני כאלה שכבר עושים דברים הרבה יותר גרועים מזה. פה עוד מידות רעות קשה לתקן, זה כולם יודעים. אבל יש כאלה כבר ממש הולכים בשיטה, שודדים, מרמים, גוזלים, מזייפים, מעמידים פנים, מבטיחים הבטחות שווא, ובסוף הוא קורא לעצמו תלמיד חכם. יש מקום אחר שכתוב, כל תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. התורה אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, מה היא דכתיב? מה כתוב בספר דברים, דברים ד', וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, כן? זכה, אם זכה בן אדם, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מוות. כל מקום שכתוב זכה, מה זה, מה פירוש המילה זכות? מה אומרים? מגלגלים זכות לידי זכאי. אבל מה זה זכה? זכה זה אדם שירוויח ביושר. לא שזכה סתם, מצא ברחוב פרס, אוצר. זה לא, מה הוא תרח? אחד שעבד קשה, השיג משהו, אז זה נחשב לזכות. יש לו עכשיו יתרה בחשבון שלו בשמיים. כן, אז מה זה זכה? אם האדם זכה, עמל על התורה, לשם שמיים, נעשית לו סם חיים. רואים שהוא הולך מחיל אל חיל. לא זכה, לא השקיע מספיק, לא עשה לשם שמיים, נעשית לו סם המוות. איך, מי יכול להסביר מה, איך יכול להיות שהתורה יכולה להפך לסם המוות של בן אדם? תגיד שזה לא הועיל לו בכלום, אז אני מבין. תגיד שאיך אומרים, 20 שנה הוא לומד ולא השתנה, גם זה אנחנו מוצאים לפעמים מקרים כאלה, למרות שמי שלומד בדרך כלל מהר מאוד מתחיל להשתנות. אבל להגיד שהיא נהפכת לו לסם המוות, מה ההיגיון פה? מבינים את השאלה? תגיד, למד, לא זכה, זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, לא עשה לו כלום. זה אני מבין. אבל למה נעשית לו סם המוות? התשובה היא, שמי שלומד הרבה תורה והרבה שנים, ולא עבד על היראת שמיים שלו, כל התורה שהוא למד, הוא משתמש בה לעבירות שהיה עושה קודם. רק מה ההבדל? לפני 20 שנה הוא היה גאוותן שרוח, זה היה נחשב דל גאה. לא היה בו כלום, מה יש בו? אין בו כלום והוא מתגאה. זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול כזה דבר. מילא היה לך איזה כישרון, איזה חוכמה, משהו. אז אני מבין מאיפה זה בא. גם אסור מאוד, גם עבירה חמורה. אבל לפחות מבינים למה זה קרה. אבל אדם שאין בו כלום. לא חוכמה, לא עושר, לא יופי. לא כלום, שום כישרון אין לו. מה, על מה הוא מתגאה? ויש הרבה כאלה בעולם. אז על זה, זה נקרא דל גאה. דל אין בו כלום, אף תחום, ומתגאה. אבל עכשיו 20 שנה למד, יודע גמרות, יודע הלכות, יודע כל מיני דברים. אז מה קורה עכשיו? עכשיו הוא משתמש בחוכמה שלו עוד יותר להשתלט על אנשים. עוד יותר לפגוע באנשים. עוד יותר לעשות כל מיני דברים. הכל זה מסביב הכרס שלו. למה? כי עכשיו יש לו כבר נשק. עד היום לא היה לו תורה. מה היה לו? איזה נשק היה לו? שתי מילים הוא לא יכל לומר. עכשיו הוא כבר פה מפיק מרגליות, עונה תשובות, יודע, עושה את עצמו ככה, מינימום רמב״ם, כן? אז לכן זה נקרא, נעשית לו סם המוות. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה, אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי, רבי יונתן מקשה קושיה, כתיב, כן, דמותה השם ישרים מסמכי לב, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. הפקודות שהקדוש ברוך הוא נתן הם כולם כמובן ישרים, זה לא חוקי הכנסת או הקונגרס האמריקאי. למשל השבוע העבירו חוק בכנסת, לא יאומן כי יסופר, מהיום והלאה אפשר למכור לאדם מכונית לפי החוק, שיודעים שעברה תאונה קשה ולא חייבים לדווח לו, אפשר להעלים את הניירות וזה לא נגד החוק. מי יזם את החוק? חברות הביטוח. למה חברות הביטוח אכפת להם? כי הם נתקעים ממכונות שעברו תאונות שאף אחד לא רוצה לקנות, הרי הם שילמו על האוטו, עכשיו יש להם את האוטו, הם מתקנים אותו, עכשיו הם רוצים למכור אותו. עכשיו אם הם יאמרו שהאוטו הזה עבר תאונה קטלנית, במקום $10,000 יקבלו $2,000, אז הם רוצים להגיד שאין לאוטו שום תאונה, שזה יהיה חוקי לשקר, לעונות אנשים, אפילו גוי אסור לעונות, קל וחומר יהודי, כן? שאפשר יהיה להגיד שהמכונית במצב חדש, ולמכור אותה ב-10,000, ועכשיו שהלך מנוע או שכל האוטו התרסק, אי אפשר לעשות שום דבר כי הם עשו במסגרת החוק. מבינים מה זה חוקים של אנשים רשעים שאין בהם גרם של יראת שמיים? זה כל יום משהו חדש. הנה אמריקה, 7 מדינות באמריקה, מתירים גבר להתחתן עם גבר ונותנים להם שוויון זכויות. מה התורה אומרת? גבר עם גבר זה אחד מ-36 העבירות הכי חמורות בתורה, שהעונש עליהם זה קרת ומוות בסקילה. העונש הכי קשה, אין עונש יותר קשה מזה בכל התורה. הקדוש ברוך הוא לא נתן באף מקום עונש יותר גרוע מזה. אז אם אדם שבעיני השם עושה מעשה מתועב, שמגיע לו את העונש הכי גדול, איך הולכים ונותנים לו זכויות? מילא תעלים, תעלים עין. היום בימינו העולם השתנה, אי אפשר לקיים את חוקי התורה, העולם הוא לא מה שהיה לפני 2000 שנה, בסדר, זה עוד אפשר להתווכח. אבל לתת לו פרס? לאישה שזונה על בעלה, בוגדת בו, נותנים לה פרס בבית דין, את הילדים מתנה ואת הבית? כל מיני דברים נגד חוקי התורה, שתסמרנה שערות אוזניו של אדם, שערות ראשו, לא אוזניו, כן? בכל אופן, אז הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. לא רק שהפקודות של הקדוש ברוך הוא הם כולם אמת ויושר, אלא הם מסמכים את הלב, שאדם מבין אותם, זה ממש מביא אושר בלב, וזה אמת למי שלמד הלכה ותורה, שיורדים לשורש ההלכה, אין שמחה יותר גדולה מזו. דכתיב שנאמר, כן, אמרת השם צירופה, צרוף זה דבר שניקו אותו מכל פסולת, כמו שצורפים את הכסף, למה קוראים לו צורף? כסף, זהב, באש, מלבנים את זה, צורפים את זה מכל הפסולת. אומרת הגמרא, זכה מסמכתו, לא זכה, צורפתו למיטה. כן, החוקים של השם, אדם שהוא צדיק והוא זכאי, אז החוקים של התורה, ממש הם שמחה גדולה בשבילו. להפך, הוא שמח שיש דין ויש דיין ויש אמת, והוא מתרחק מהשקר ויש שכר ועונש. אבל אם לא זכה, אז החוקים האלה זה המוות שלו. למשל, היום בימינו, כל הערה שאתה מאיר לציבור, כל מה שלא נעים להם לשמוע על דברים שהם עושים, במקום להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, השם, תסלח לי, המרצה צודק, מה הם אומרים? פנאט, קיצוני, מה הבאתם אותו? הוא משפיל אנשים, 1,001 תירוצים, אבל אף אחד לא מאשים את עצמו. כי מה, אני השם? מה האדם יגיד? אני רשע? אז אדם, פה ושם רואים אנשים אגונים. אתה צודק, אני טועה. אתה צודק, אני לא בסדר. לא חייב להגיד אני רשע. מספיק שהוא אומר אני לא בסדר, זה כבר התחלה של תשובה. אבל רוב האנשים, אני הצדיק, כולכם רשעים. כמו אחד שאמר לאשתו, הוא מתקשר אליה, אומר לה, רחל, כולם נוסעים היום נגד התנועה. אומרת לו אשתו, טיפש, אם כולם נוסעים צפונה ואתה נוסע דרומה, אתה הוא נגד התנועה. אבל הוא לא מקבל, מה פתאום את גם טיפשה? ניתק ואחרי זה מסעית מחצה אותו. אז אמרו לו בשמה, מה עשית? מה, לא ראית שכולם הולכים נגדך? אז זה המציאות, שאדם הולך, אומרים, איך אומרים, ראש בקיר. עם קשה עורף. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, יראת השם תאורה עומדת לעד. יש עוד פסוק. יראת השם, מי שיש לו יראת השם, היא צריכה להיות תאורה. לא יראת השם מזויפת. יש כאלה שלהם יראת השם מזויפת. למשל, הוא בא לבית הכנסת, אז נגיד התפילה מתחילה, הוא אף פעם לא התפלל בלי כובע, למרות שזה לא חיוב. אבל היום זה הידור, כבר היום נהיה מנהג כזה, שמתפללים עם כובע, אלה שהם בני תורה. אז עכשיו, כשאנשים מסתכלים עליו, אז הוא מהר עושה את עצמו רץ, אף פעם הוא לא התפלל בלי ג'קט וכובע. ואז שהוא אצלו בבית, נגיד הוא נאנס, היה חולה, התפלל בלי, לא אכפת לו מהכובע. הוא בלב שלו אומר, הכל שטויות. אז זה, איך אומרים, כלפי חוץ, תאורה, כלפי פנים, תמאה. זה סתם נתתי דוגמה, אולי לא כל כך טובה אפילו. אני מדבר עכשיו בממש עבירות מהתורה. כובע זה עידור, רוצה, לא רוצה, זה לא סוף העולם. אבל יש דברים שזה ממש מעיקר הדין. שהאדם כלפי חוץ הוא מאוד מאוד קפדן, כלפי פנים, מה שהולך, לא הולך, כן? אז מצד אחד אפשר לתרץ, להגיד, טוב, מה אתה רוצה? לא מספיק הוא נכשל ביצר הרע שלו אצלו בבית, בחדרי חדרים. לפחות תחזיק לו טובה שכלפי חוץ הוא לא עושה את העבירות האלה, הוא מלחם בעצמו כדי שלא יחילו לשם. נכון, גם זה נכון. אבל העירת שמיים שלו היא לא מספיק תאורה. יש לו עירת שמיים. כי אם לא היה לו, אז הוא כבר היה מצפצף על כל העולם. יש כאלה, מקללים, מגדפים, ערומים ברחובות. אין להם גרם של עירת שמיים. הם לא מבינים למה הם חיים, ממש ברמה של בעלי חיים. אבל יש כאלה, כלפי חוץ לפחות, מתביישים. אבל זה לא מספיק, כי האדם צריך להיות תוכו כברו. כמו שאתה בחוץ, ככה תהיה גם שאתה בפנים. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה. איך מגיעים ליראת שמיים תאורה? אמר רבי חנינה, זה הלומד תורה בטהרה. אדם שהוא טהור בזמן הלימוד. איך אפשר ללמוד תורה בטהרה? מה שייך לימוד תורה לטהרה? הרי התורה עצמה היא תאורה, זה כן. אבל איך אני אהיה טהור בזמן שאני לומד תורה? תשובה, נושא אישה. יש לו אישה. מה זה יש לו אישה? זה מה שנקרא פתו בסלו. אין דומה אדם, אדם הולך ליום עבודה, שני חברים, אחד הביא איתו תיק אוכל, אחד לא הביא איתו תיק אוכל, כן? אז אם אחד הביא איתו תיק אוכל, אז הוא רגוע כל היום בעבודה, בשתיים הוא יאכל ארוחת צהריים טובה, הוא הביא סנדוויצ'ים. זה שלא יודע אם יהיה לו אוכל או לא, הוא לא, הוא תלוי בנס, אולי יהיה איזה קצת שאריות, אולי הוא ימצא משהו ברגע האחרון, הוא לא יודע, אז אין פתו בסלו, אז אין לו יישוב הדעת. הוא עובד, הוא מנסה ללמוד, אבל הראש שלו, מה אני אוכל עוד כמה שעות? מה, אני אחזיק עד הערב? אדם שיש לו אישה, פתו בסלו. אין לו כל כך תאווה על נשים זרות. למה? כל פעם שמתגבר עליו יצר הרע, יש לו איפה לפרוק את התאווה שלו. אדם שהוא רווק, אין לו אישה. כל הזמן הראש שלו על נשים, ומתי אני כבר אתחתן? עד מתי אני אחזיק את עצמי? כמה זמן? כן, כל הזמן הוא חושב רק על זה, זה לוקח לו מהלימוד. אז הלימוד הוא לא בתארה. קל וחומר, אם הוא חושב דברים לא צנועים ולא אגונים בזמן שהוא לומד. אז זה כבר ממש מערב חלב עם רעל. כן, אבל כאן לאו דווקא מדברים על אחד שחושב על מחשבות כאלה. אלא מדברים על אחד שרק הוא חושב, אין לי אישה וקשה לי. זה כבר לא לימוד תורה בטהרה, לכן צריך להשתדל קודם כל לשאת אישה, שיהיה בגיל צעיר כבר נשוי, ואז הוא יכול, התורה שלו מתברכת, כי אין לו את הערעורי עבירה. אז הגמרא אומרת, נושא אישה ואחר כך לומד תורה, הכוונה כל חייו, כן? אבל שיהיה לך אישה, שתהיה רגוע. הגמרא אומרת, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, זה פסוק בתהילים יוטט, כן? אמר רבי חייא בר אבא, נאמנה היא להעיד בלומדיה. אחד הדברים שהאדם יגלה ביום הדין, שמי שיעיד בעדו להציל אותו מהפורענות, זה התורה שהוא למד. התורה תבוא בצורה של מלאך ויגיד, אני נבראתי מהתורה של האדם הזה, ואני בא לסנגר עליו ביום הדין. והתורה היא גם עד וגם מציל, גם סנגור. שהתורה מצילה אותו. זה מה שנקרא עדות השם נאמנה מחכימת פתי. זאת אומרת שמגיע יום הדין, נאמנה היא להעיד בלומדיה. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת יומא, כתוב בספר דברים ח' המאכילך מן במדבר למען ענותך. הקדוש ברוך הוא הכיל אותנו, המן במדבר יורד מהשמיים, שלג של לחם, אוספים, מלקטים, אוכלים, צפיחית בדבש, טעם גן עדן. אדם מדמיין כל מיני טעמים, מרגיש את זה בטעם של המן, מה צריך יותר מזה בחיים? הכל מגיע לך עד לאוהל, אם אתה לא כל כך צדיק, אז אתה צריך ללכת קצת רחוק לאסוף. אבל אם אתה צדיק, יורד לך עד פתח האוהל. כן, אז הגמרא אומרת, מה זה המאכילך את המן במדבר למען ענותך? יש כאן סתירה בפסוק. להאכיל בן אדם זה חסד, זה לא עינוי. אדם שרעב ואני מאכיל אותו, אז אני עושה לו חסד או שאני מענה אותו? עושה לו חסד. אז מה זה כתוב בפסוק? אני מאכיל אותך מן ועבור זה שאני אענה אותך. מה זה פה? מה עולה? מלשון עינוי, כן? רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. ואחד אמר, כן, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. אומרת הגמרא ככה, תראו, יש כאלה, המן היה יורד להם ישר ליד. יש כאלה רחוק, זה לא אותו דבר. זה צריך לתרוח, זה עינוי, ללכת לאסוף את הלחם, וזה יש לו עד היד, זה דעה אחת. דעה שנייה, מי שרואה את האוכל בזמן שהוא אוכל, ומי שלא רואה את האוכל, זה לא אותו דבר. כשאדם רואה מה הוא אוכל, הוא נהנה הרבה יותר. למשל, עברים לא נהנים כל כך מטעמים, בעיה. אם אתם רוצים לעשות ניסיון, תיקחו 5 משקאות שונים. קחו קוקה קולה, קחו אורנג'אדה, ספרייט, סלצר, סודה, ונגיד ג'ינג'ר אל, 5 משקאות שונים, תשימו מטפחת מסביב לעיניים, תקשרו את העיניים שלא תוכלו לראות ותסגרו את האף. ועכשיו תיתנו למישהו לבלבל אתכם עם המשקאות, לתת לכם משהו לשתות, אתם לא תוכלו להגיד את ההבדל בין קוקה קולה לסודה. לא תוכלו להגיד את ההבדל בין קוקה קולה לאורנג'אדה. בזמן שהאף סתום והעיניים סגורות, אין טעם. חוש הטעם מתבטל. אדם לא יכול להבדיל בין סודה שקופה, בלי טעם וריח. כן? וקוקה קולה לא יכול להגיד את ההבדל. תעשו ניסיון, תראו. אז אתה רואה שהחושים קשורים זה בזה. לפעמים יש אדם שחוש אחד מתבטל לו, אז שאר החושים מתחזקים. אבל משום מה, הראייה זה חלק גדול בהנאה של האוכל. אדם שאוכל בחושך לא נהנה מהאוכל, אפילו חצי ממה שהוא אוכל באור. וכל מיני דוגמאות כאלו, כן? אז הגמרא אומרת, העברים אף פעם לא שבעים ואף פעם לא דשנים. תמיד יש להם חוסר, בגלל שהם לא ראו. גם כל המאכלים שהשם עשה, הכל עשה בצבע, בטוב טעם, הצבע משפיע על הפסיכולוגיה של האדם. אם הכל היה כמו אצל הנחש, כמו חול, אז אין לך לא טעם, אין לך צבעים, אין לך כלום. למשל, הכבשים, הפרות, כל האוכל שלהם ירוק. מאלף עטף, כל החיים אוכלים רק ירוק. עלים ירוק, דשא ירוק, כל דבר שאוכלים ירוק. תאר לך שהאוכל שלנו היה צבע אחד, כל סוגי המאכלים, מיליונים של מאכלים, הכל חום או הכל ירוק. איזה שימום, כל מה שאתה שם בצלחת, הכל נראה אותו דבר. אז השם גיוון את זה, זאת אומרת, זה חסד השם בבריאה, כן? אז הגמרא אומרת, בספר קהלת ו' כתוב, טוב מראה עיניים מהלך נפש. העיניים, הכוח של העיניים הוא הכוח הכי חזק. זה חוש הכי חזק אצל האדם. לכן עיוור, מי שאיבד את החוש הזה חשוב כמת. כי הוא מנותק מהעולם, לא רואה, לא נהנה מכלום. חיים נוראים, כל החיים לחיות בחושך, כן? אז הגמרא אומרת, אמר אביי, הלכך, מן דאית לסעודה, לא נכלילה ביממה. אם אדם יש לו רק סעודה אחת ביום, ועכשיו הוא רוצה לעשות לעצמו סיסטם, שיטה, כל יום באותה שעה לאכול, יש לו ארוחה אחת, ומזה הוא צריך להחזיק מעמד, אני. ויש לו אפשרות לאכול אותה ביום או לאכול אותה בלילה, יאכל אותה ביום. זה היה בזמנם שלא היה חשמל. זה היה שכבר היית מדליק איזה מנורה עם נר, בקושי היית רואה את האוכל. כן, לפעמים יש הפסקת חשמל, מדליקים כמה נרות, פנסים, לא רואים רבע ממה שרואים שיש אורות, כן, או שיש שמש. היום בימינו אין הבדל, אתה יכול לאכול אותה בלילה, כי בלילה יש לך אור של יום. העיקר שתראה את האוכל. אבל תראו בימיהם, איך בלילה האדם היה אוכל, לא רואה את האוכל, לא נהנה ממנו. כן, הגמרא ממשיכה, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של אותו מעשה. ההנאה של בן אדם מאישה, מהגוף שלה, מהיופי שלה, אפילו יותר גדול מלעשות איתה את העבירה עצמה, עד כדי כך. גם זה ארוך יותר, וזה גם הנאה שהיא אף פעם לא נגמרת. מה הפירוש? אחרי שהאדם מתרגל ליהנות מההנאה הזאת, שהיא הנאה אסורה לפי חוקי התורה, אחרי שכבר היא הלכה, המראה הזה נשאר לו בראש. עוד שעה ועוד שעה ועוד יום ועוד שבוע, הוא יכול להיות, זה מה שנקרא, הוא יכול להיות משוגע ממראה עיניו. אפילו שכבר המראה עיניים הזה הסתלק, אבל העבירה יש לה את הזמן שלה, ואחרי שהיא נגמרה הכל דואך. כאן זה נמשך ונמשך, ועד רבה יכול עוד להתגבר, ודמיונות וציורים שאדם מצייר לעצמו בעזרת השטן, שהוא אלוף העולם בלחתי אנשים כמובן. והגמרא אומרת את זה, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של אותו מעשה, שנאמר טוב מראה עיניים מהלך נפש. נפש הכוונה נפשו של אדם מחמדת, כתוב גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן, אדם חומד דברים גנובים, זה בא לו כביכול בקלות, ככה אשליה שלו, לא יודע שאחר כך הוא ישלם על זה בריבוע, כן? אבל עריות זה דבר שבני אדם מתאבים אליהם, עבירות מין. אז למה תמיד, אז אומרים נפשו של אדם, כל התאוות של האדם זה הכל קשור בדם, בנפש, כן? אדם הוא הנפש, התורה אומרת. הנשמה זה החלק הרוחני האלוקי, והנפש זה חלק שמחבר את הנשמה עם הגוף הבהמי, כן? הגוף מתנהג כמו כל בהמה אחרת, כן? אז לכן אומרים לך טוב מראה עיניים, כן? מהלך נפש, מהנאה של הגוף עצמו, המראה עיניים הוא אפילו עולה. הגמרא אומרת, בספר משלי כ"ג ג' כתוב, דאגה בלב איש ישיחנה. אדם יש לו צרות, בעיות, עומד להתגרש, יש לו בעיות עם הילדים, יש לו בעיות בעבודה, הביזנס לא מה שהיה, הוא נפל ברוחניות, קשה לו להתפלל, העצלות הרגה אותו, כל אדם והדיכאון שלו. אחד הפתרונות הכי טובים הם לתפוס אדם שאתה סומך עליו, איזה רב חשוב, מישהו שאתה מקורב אליו, או חבר, או חברותה, לא משנה, מישהו שאתה ממש סומך עליו, שיודע לשמור סוד. רוב בני אדם לא יכולים לעמוד בפיתוי לגלות סודות, הם מגלים, נכשלים. צריך מישהו שיודעים עליו שהוא בונקר, מה שנכנס לא יוצא, כן? אז אדם שיש לו את הצרות מועקה בלב, ברגע שהוא כבר מסיח את זה למישהו, אומר את זה למישהו, כבר שלושת רבעי מהבעיה הסתלק. אפילו שהמישהו הזה לא נתן לו עוד שום פתרון לבעיה. אני רואה את זה כבר 17 שנה בהרצאות. 17 שנה. מיד אחרי כל הרצאה, תור של אנשים, כל אחד בא, רק אומרים את העניין שלהם. אתה רק נותן להם 5 דקות של תשומת לב, וזה, ואומר להם כמה מילים מעודדות, עוד לא פתרת לו את הבעיה בכלל. יש לו ניתוח, והוא יש לו ככה, ויש לו משפט, ואתה לא יודע מה השופט ישפוט, הכל עדיין פתוח, אבל עצם שכבר הוא שפך את זה, הוא כבר רגוע, הרבה שלווה נכנסה לו, וזה כבר ממילא להתחלת הרפואה, שאדם עובד תחת לחץ, קשה לו לתפקד, הידיים רועדות, הוא מזיע, הוא בלחץ, הוא לא מרוכז, שאדם שלב ורגוע הוא שקול, כמו כל דבר בחיים, כן? אז הגמרא אומרת, דאגה בלב איש ישיחנה, רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר ישיחנה מדעתו, אחד אמר ישיחנה לאחרים. יש שתי פירושים מה זה ישיחנה. זאת אומרת, אחד, תוציא את זה מהסיסטם שלך לקיר, לא לבני אדם, לקיר, דבר, צעק, תוציא את זה, זה יצא. ואחד אומר לא, לא, צריך דווקא לאחרים, כן? מחלוקת בגמרא. הנביא שהיה, סמכי, כך כתוב, ונחש אפר לחמו. נחש, הלחם שלו אפר. רבי עמי ורבי אסי אומר, אחד אומר, אפילו אוכל כל מעדני עולם, תואם בהם טעם אפר. מה שלא תביא לו, עכבר, תואם אפר. תביא לו עוגה, תואם אפר. תביא לו סטייק, תואם אפר. מה שתביא לו, טעם של אפר. והשני אומר, אפילו אוכל כל מעדני עולם, אין דעתו מיושבת, עד שיוכל אפר. לא שהוא לא מרגיש, הוא מרגיש את הטעמים, אבל עדיין הוא חייב לאכול אפר. אם לא, אין לו יישוב הדעת באוכל. כמו אדם שאוהב חריף, יש אנשים אוהבים חריף, אז אם כל ארוחה הם רוצים חריף, אין חריף, הם לא יכולים לאכול, הם לא יכולים הוא הולך, הוא שולח, אתה הולך לחנות, תקנה לי פלפלים חריפים. למה? התרגל לזה. אני מכיר כמה כאלה. זה כמו מין התמכרות כזו, כן? אז הגמרא אומר, דרך אגב, אני בהרצאה שלי אתמול בקנדה, זה היה בעצם בהרצאה של שלשום, דיברתי שם באש התורה בטורונטו, והסברתי את הסוד הזה של הנחש. שלוש כללות הנחש התקלל. הקדוש ברוך הוא קילל אותו שלוש כללות. מה אחד הכללו? כשיש שנאה בינו לבין הצאצאים של חווה, שכל מה שהוא אוכל הוא יטעם טעם של אפר, והכללה השלישית, על גחונך תלך, שקצצו לו את הרגליים, היו לו רגליים כמו של תנין, עכשיו הוא זוחל, שזה יותר קשה, כן? אז מכל השלוש כללות, רק באחת מהם כתוב כל ימי חייך. מה זה? אפר תאכל כל ימי חייך. שאר הכללות, שיהיה איבה בינך לבין האישה ובניה, אין, לא כתוב כל ימי חייך. על גחונך תלך, לא כתוב כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? ההגדה, עוד שבועיים נקרא הגדה בליל הסדר, שמה כתוב כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? חז"ל אומרים שמה, כל ימי חייך לרבות את ימות המשיח. מה זה הכל הזה? תגיד ימי חייך, מה זה כל ימי חייך? יש הבדל בין ימי חייך לכל ימי חייך? שאומרים לאדם ימי חייך, הוא יודע, 70 שנה הוא חי. שאומרים לו כל ימי חייך, גם כן 70 שנה, זה מילה מיותרת, ובתורה הרי אין מילה מיותרת. מה מלמדים מהכל הזה? לרבות את ימות המשיח, שהעולם משתנה. כבר אין מוות, כבר אין יצר הרע, כבר אין ילודה, כל מיני דברים שיש היום כבר לא יהיה. אז לכן זה כבר עולם חדש. אז גם את הימים האלה כוללים. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים פה? בכללה שהוא הולך, שהוא זוחל, ואין לו רגליים, זה רק עד ביאת משיח. אז העולם יגיע לתיקונו, הכללה הזאת תוסר ממנו. השנאה שלו לבני האדם, שהוא עוקץ אותם בלי שום תועלת, בא, עוקץ ובורח. מה הרווחת? אתה לא אוכל אותו, לא הרווחת ממנו כלום. זה הנאה שלו להקוץ, להטיל את הארס ולהרוג את הבן אדם. כל שאר החיות שהן מתקיפות שהן רעבות, הוא עוקץ גם כשהוא לא רעב. כן? מה רואים מפה? שהשנאה בינו לבין בני האדם זה כללה שקדוש ברוך הוא הטיל בעולם. גם זה ילך בימות המשיח, כי כולם כבר חיו בשלום, גר נמר עם כבש וכו', ואריה ופרה יהיו באותו אחו, ככה הנביא אומר. ואחרי שהנביא מתאר את כל השלום שיהיה בעולם, שהגויים יניחו את חרבותיהם ולא יהיה עוד מלחמה, כן, לא יישאו חרב, הכל יהיה, העולם יגיע לתיקונו, סוף הנבואה שלו, ונחש אפר לחמו. כל הדברים השתנו בימות משיח, כולם יחיו בשלום, מעדנים מצויים כאפר, אבל עדיין הכללה שהשם נתן על הנחש, שנאמר בתורה, אפר תאכל כל ימי חייך, זה אפילו בימות משיח, זה הסוד פה. כי אחרת, למה פעם אחת כתוב בתורה כל ימי חייך ופעם לא? זה הסוד, שגם לרבות את ימות המשיח. הגמרא אומרת, ונחש אפר לחמו, כל מה שאוכל תואם טעם אפר. עשו לפני כמה שנים ניסיון באיזה מושב בארץ, לקחו נחש באקווריום ונתנו לו אכבר, ונתנו לו אכבר עטוף בסמרטוטים. סמרטוטים כמו חיתולים כאלו, עטפו אותו, את האכבר, פה אכבר מת, פה אכבר מת, רק אחד מהם עטוף עם חיתולים. איזה מהם הוא אכל? אכל את זה עם החיתולים. ולא מרגיש את ההבדל, עם חיתולים, בלי חיתולים, רואים שחוש הטעם שלו לא מפותח, כן, אחרי הכללה שהתקלל. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, רבי יוסי אמר, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם בשר ודם מקנית את חברו, יורד עמו עד לחייו. אם אתה פגעת באדם, הוא מוכן להרוג אותך. כל עוד לא התנצלת וביקשת סליחה 100 פעמים ופיצית אותו, הוא לא מוכן לך. הוא 5 שנים אחרי רואה אותך, הוא כבר הדם שלו עולה לראש. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, קילל את הנחש. הקדוש ברוך הוא כועס מאוד על החטא של נחש הראשון, נחש הקדמוני. אז השם כביכול שונא אותו, כועס עליו. אז אם אתה שונא מישהו או כועס עליו, אתה רץ לדאוג לו לפרנסה? לא ראינו כזה דבר. אתם מכירים מישהו שיש לו אויב והוא רץ לדאוג לאויב שיהיה לו פרנסה נוספת? זה נדיר. אבל הקדוש ברוך הוא לא כמו בני אדם. קילל את הנחש, עולה לגג מזונותיו עמו, הוא בגג מוצא אוכל, יורד לקרקע מזונותיו עמו, כל מקום שהוא עולה יש אפר, קילל את כנעל, אוכל מה שרבו אוכל, שותה מה שרבו שותה. למשל, כנען, הכללה שקיללו אותם, שהם יהיו עבד עבדים, שתהיה עבד, עבד לאחיך. עבד, עם כל הכללה שהוא עבד ונותנים לו פקודות, אוכל כמו מלך, אוכל עם הבעל הבית. מה הבעל הבית אוכל? הוא אוכל. הבעל הבית אכל עוף, הוא אוכל עוף. אכל סטייק, הוא אוכל סטייק. הבעל הבית יש לו מיטה נוחה, העבד יש לו מיטה נוחה. עם כל הכללה, השם עדיין מרחם, נתן לו, איך אומרים, נקודה של אור. אוכל מה שרבו, הבעל הבית שלו, כן? קילל את האישה, הקדוש ברוך הוא קילל את חווה, בצער תלדי בנים, צער גידול ילדים, מחזור, דימומים, כל מיני בעיות, כל פעם שמגיע המחזור, כאב בטן, חולה, כל הדברים האלה, וכולם רצים אחריה. דרך העולם היה, אם, לכאורה, כן? אם עכשיו יש אדם, שאתה רואה אדם, נאמר גבר, שבא אליו עכשיו גבר שכולו מדמם ונוטף ממנו ריח וכולו כאבים. נעים להיות בחברתו? לא כל כך. אין ברירה אם אתה רופא, כן. אבל אם אתה יכול, איך אומרים, שמישהו אחר יטפל בו עדיף. אבל נשים שיש להם לכאורה כביכול אותו דבר, דימום וזה, כן? זה לא משפיע על העולם. כולם מתאבים להם. למה? זה חלק מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. קילל את חווה, קילל את האישה, אבל נתן ברחמים. הכל רצים אחריה. קילל את האדמה, האדמה מקוללת, אבל הכל ניזונים ממנה. בכל זאת הברכה באה מאותה אדמה, כן? שניים שבאו לפני משה לדין. משה רבנו עכשיו צריך לשפוט את העם. אחד אומר, עבדי גנפת. וזה אומר, אתה מחרטו לי. ראובן אומר לשמעון, גנפת ממני את העבד. שמעון אומר, לא נכון, שילמתי לך, מחרת לי. איך משה ידע? אמר להם משה, דינו לבוקר משפט. דינו לבוקר משפט. תבואו בבוקר, אני אגיד לכם תשובה. למחר, אם נמצא עומר בבית רבו ראשון, בידוע שזה גנבו. נמצא עומר בבית רבו שני, בידוע שזה מחרו לו. פירוש, אם המן של העבד נופל בבית של הבעל הבית הראשון, סימן שבאמת השני גנב את זה, כי באמת הוא צריך לגור אצל הראשון. אבל אם זה נופל אצל השני, אמן, סימן שהוא קנה אותו והעבד שייך לו, לכן האוכל שלו בא לשם. זאת אומרת, אמן היה כלי שיפוט, לפי אמן ידעו, בעל ואשתו רבו, זה עושה ככה, זה... אז עכשיו צריכים לפסוק, האם יעשו שלום בית או שיתגרשו ויתחזור לאבא שלה. אומר להם משה, תחזרו מחר, את אומרת ככה, הוא אומר ככה, כשיושבים זוגות, אף פעם לא מגיעים לאמת, היא ממציאה עליו עלילות, הוא ממציאה עליה עלילות, היא בגדה בי, הוא בוגד בי, הוא מרביץ לי, היא מרביצה לי, הוא עושה, הוא מקלל, היא מקללת, היא גנבה, הוא גנב, הוא ככה, כל זה אף פעם לא נגמר. משה, אם יתחיל איתם עכשיו, אומר, תבואו מחר, רואה, אם המן של האישה נופל בבית של אבא שלה, סימן שצריך לפסוק על גירושין. הנה, המן שלך נפל שם, תחזרי לבית אביך. אם המן נופל בבית של בעלה, סימן שצריך לעשות שלום בית. כן? אז זאת אומרת, זה חוסך המון המון שעות של עבודה. כן? הגמרא ממשיכה. הגמרא אומרת, וברדת הטל על המחנה לילה, כן? ויצא עם ולקטו. הטל יורד לפנות בוקר, את כמו פופקורן כזה יורד, צפיחית בדבש, יש טל, ועליו נופל המן, ואז הוא מכוסה בעוד שכבה של טל כדי להיות מוגן. ויצא העם ולקטו, הולכים ואוספים, בתוך סלים, כן? שטו העם ולקטו, כן? יש שתי גרסאות, בספר שמו ט"ז כתוב, ויצא העם ולקטו. ובספר במדבר י"א כתוב, שטו העם ולקטו. שטו או יצאו, מה ההבדל? הכיצד צדיקים יורד להם על פתח בתיהם. בינוניים יצא העם ולקטו. רשעים שטו העם ולקטו. זאת אומרת, כמה שאתה יותר צדיק, בא לך יותר קרוב. כמה שאתה יותר רשע, בא לך יותר רחוק. אני פעם שאלתי קושייה, כתוב בתורה שאסור להלבין פני חברו ברבים. על איזה חבר מדובר? חבר צדיק או חבר רשע? כל אחד. גם את הרשעים, מה, סתם אחד, חבר שלך שאתה יודע שיש לו מידות רעות, מותר לך להעליב אותו ברבים? ודאי שלא. אדם שאתה יודע שהוא גנב, מותר לך להעליב אותו? אתה בא אליו, מדבר איתו, משכנע אותו להחזיר את הגזלה, אבל אסור לך לבייש אותו ברבים. יש מצבים שכן מותר לבייש. למשל, מי שמדבר בבית הכנסת. מי שמדבר בבית הכנסת ומזהירים אותו פעם אחת, והוא ממשיך לדבר, מצווה לזרוק אותו בבושה ליד כולם. שלא יחזור לבית הכנסת, אסור להתבייש ממנו. זה מה שהרמב״ם כותב. או יש דברים מסוימים שכן יש רשות, אבל באופן כללי אסור. אז איך הקדוש ברוך הוא בייש את הרשעים? איך השם בייש אותם? עכשיו אדם רואה, המן שלו נפל קילומטר מהאוהל. כולם בבוקר רואים, ראובן רשע, הולך עכשיו רבע שעה להביא את המן. ציון צדיק, נפל לו אמן ליד האוהל. כולם יודעים מי צדיק, מי רשע. מה אתם אומרים? קושייה יפה, לא? זה אני נותן לכם שיעורי בית לשיעור הבא. בשיעור הבא, בעזרת השם, אתם תבואו לי עם תירוץ איך הקדוש ברוך הוא עבר על חוקי עצמו. וכביכול, הלבין את פני הרשעים ברבים. אולי הפוך, אולי מכאן ראיה שמותר להלבין פני רשעים ברבים. תחזרו אליי עם תשובה. תדונו שם במיאמי ביץ' בבית המדרש, עם כבוד הרב, תדונו, ותגיעו עם תשובה איך קרה כזה דבר. לפני שנסיים, עוד נגמור את העניין הזה, הגמרא אומרת, והיה טעמו כטעם לשד השמן. אמר רבי אבאו, אל תקרא לשד, אלא שד. מה השד זה? מתהפך לכמה גוונים, אף המן מתהפך לכמה טעמים. שד יכול להחליף צורות. יש שדים שבאים בחלום, סליחה, יש שדים שבאים בחלום, הנה, רק אמרתי, שדים התקיפו אותי. והם מחליפים תחפושות. פעם אחת הוא מתחפש לבבא סאלי. צוחק עליך כאילו הבבא סאלי בא אליך בחלום. אחרי שבוע בא לך בדמות של הבן איש חי. אחרי עוד שבוע מופיע כגאון מווילנה. איך קוראים לשדים האלה? הזוהר אומר, יהודאין. שדים האלה קוראים להם יהודים. כן? למה קוראים להם יהודים? מי הבין למה? בואו נראה אם אתם פיקחים שם. למה קוראים לשדים האלה שמחליפים כל הזמן דמויות, למה קוראים להם יהודים? בגלל שהם מתחפשים רק ליהודים צדיקים, כדי להטל ביהודים אחרים שהולכים לישון. לכן בפעם הבאה שאתה חולם על הרמב״ם או על הבן איש חי, אל תהיה בטוח שזה היה הם, אתה לא בדיוק ברמה שהרמב״ם יבוא אליך בחלום, כן? בקיצור, אז לכן קוראים לו כמו לשד, מה השד מחליף צורות, ככה המן הזה, כל אחד שמדמיין בשר, יש לו בשר, מדמיין חלב, יש לו חלבי, כן? מוצאים בו כמה טעמים, ויאמר משה, בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, כן? לחם ששאלו כהוגן, ניתן להם כהוגן, ביקשו לחם, לחם זה אוכל בסיסי, זה לא מותרות, ביקשו בצורה יפה, השם נותן להם את האוכל עד לאוהל. בשר ששאלו שלא כהוגן, זה כבר תאווה, זה לא חובה, זה כבר בא מכוח התאווה, נתן להם כשלא כהוגן, היו אוכלים את הבשר ומתים שהבשר בין שיניהם, כן? מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא בערב. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן, אנחנו רואים שכל דבר בחיים, הכל שאתה מבקש אותו מהקדוש ברוך הוא, תלוי באמת כמה הדבר הזה חיוני. יש הרבה אנשים, הם אומרים אני צריך, אני צריך, אני צריך, ובעצם הם רוצים לומר אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. לא באמת צריכים, הם רוצים. יש לו אוטו יפה, נוסע טוב, מנוע טוב, שקט, אמין, אוטו נורמלי, טויוטה, לא יודע מה. אבל לא טוב לו, רוצה מרצדס, מה? גם נוסע טוב חלק, עולה פי שלוש. זאת אומרת, העיניים, זה כבר התאווה, זה כבר לא. אתה לא יכול להגיד, לא, הטויוטה לא נוסע מספיק טוב, הוא לא, אי אפשר לסמוך עליו. מה לא, מה, אוטו טוב מאוד, מה? רק מה? רוצה תאווה, רוצה רושם, זה כבר לא כהוגן. מה שביקשת כהוגן, רוצה מכונית טובה לנסוע לעבודה, לנסוע ללמוד תורה, לנסוע להרצאות, לנסוע לגמילות חסדים, זה כהוגן. רוצה מכונית יוקרתית, ספורט, גג מפתח, רמקולים, מוזיקה, לנסוע במיאמי, לעשות רושם, זה כבר לא כהוגן. תקבל! תקבל. אתה יכול לקבל, אבל זה נקרא איליה וקוץ בה. המכה תבוא ממקום אחר. תנור הבנן, מעוברת שהריחה בשר קודש. אישה בהיריון, יום כיפור, מריחה עכשיו בשר קודש בבית המקדש. אסור לאדם זר לאכול אותו, רק לכהנים. או מריחה בשר חזיר. איזה גוי מבשל חזיר על האש, כן? תוכבים לה קוש ברוטב. ושמים לה על פיאס, תובלים איזה משהו באיזה רוטב, שתריח, שמים את זה על השפתיים שלה כדי להרגיע אותה. כי סוף כל סוף היא בהיריון, היא עלולה להפיל. אם נתיישבה דעת המוטב, אם היא נרגעה מצוין, ריפנו את הבעיה. ואם לאו, מאכילים אותה. חייבת לאכול, זה פיקוח נפש. יום כיפור, כן? שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. פיקוח נפש... זה, איך אומרים, עד כאן. חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אם אומרים לך, תשתחווה לפסל, אם לא הורגים אותך, אתה חייב למות. תהרוג מישהו אחר, אם לא הורגים אותך, אתה חייב למות. תעשה עבירה עם אישה אחרת, אם לא נהרוג אותך, אתה חייב למות. אבל כל שלושת אלה, כן? הם היוצאים מן הכלל. כל שאר הדברים... אי אפשר, אדם אסור לו לעשות, אלא חייב לעבור עבירה כדי שלא ימות. טוב, אנחנו סיימנו להיום, אנחנו תזכרו בשיעור הבא שאנחנו בשקף מספר 80. גמרנו את שקף 80, אנחנו מתחילים 81, בעזרת השם ביום שלישי הבא. יש איזה שאלות לפני שמסיימים?
כן, כן,
כהן. בבקשה, אני שומע.
איך כל אחד ידע איזה אמן שלו ואיזה לא שלו?
לא צריך לדעת מה שלך, מה שנופל ליד האוכל, האוהל שלך, מה שלא, לא שלך.
איך כולם חיפשו את המן שלו? איך הם ידעו שזה שלו? נגיד הוא הלך
10 קילומטר,
איך הוא ידע זה שלו?
לא, מה שהיה שם לא ידעו שזה שלם. כל אחד היה מותר לו לאסוף עומר לגולגולת, כמות לפי בן אדם, אסור לקחת יותר. הקדוש ברוך הוא אמר, ככה מותר, וגם אסור לקחת למחר. הקדוש ברוך הוא אמר, אסור לשים בצנצנת ולשמור. רק לקחת כמות אחת, זה מה שהיה מותר. מי שהיה לוקח יותר, היה עובר עבירה. מסתם, לפי השאלה שלך מובן, שתמיד היה גם מן נשאר. לא הכל היה נגמר, כי היה מספיק, כי חלק הרימו ולקחו יותר. אבל האחרים עדיין קיבלו מן, סימן שהיה מעל ומעבר. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא אמר, אל תחסכו למחר, תבטחו בי. יש עוד שאלות לפני שנסיים? טוב, תודה רבה, שבוע טוב, כל טוב.